slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח באייר תשע"ט, כ"ח באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף מ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת התשמעי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבועיים ימים ועוד יום אחד, בעזרת השם ובישועתו, עד לסיום מסכת בכורות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, י"ד בסיוון תשע"ט. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמל לנו. היום הזה, היורצייט, יום השנה לפטירתו של שמואל הנביא הלוי בן אלקנה וחנה, בשנת בית אלפים תתפ"ג לבריאת העולם, ובשולחן ערוך בסימן תקפ, זוהי תענית צדיקים על פטירתו. זכותו הגדולה יגן עלינו ועל כל בית ישראל. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש ונלמד לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת מברכין את ראש חודש סיוון. קראנו בארץ ישראל את פרשת במדבר, ובחוץ לארץ קראו את פרשת בחוקותיי, וחתמו בחזק חזק ונתחזק. ואז בערב שבת למדנו את דפים מ"ד ומ"ה במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם בסייעתא דשמיא גם התשובות לצידן. שאלה הראשונה על דף מ"ד הייתה, מהו החרום? והתשובה היא, שחותמו שקוע בין בית עיניו לרבי יוסי, נחשב חרום רק כשכוחל את בית עיניו כאחת. שאלה שנייה, למי קורא התנא זגדום? והתשובה, לכל זוג שאינם שווים באיברים, בין בעיניים ובין בגבינים. שאלה שלישית, מדוע הוא צריכה הגמרא לשנות גם תרוטות וגם צירניות, והרי אם בתרוטות פסול, כל שכן בצירניות שעגולות יותר. משיבים התוספות להשמיענו שגם בזה אינו פסול משום מום, אלא משום שאינו שווה בזרעו של אהרון. שאלה רביעית, מהו הצימח והתשובה שאוזניו ארוכות מאוד? שאלה חמישית, מה דרש ריש לקיש מהפסוק, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, והתשובה, שמתי לא יהיה בך עקר ועקרה? בזמן שתשים עצמך כבהמה ולא תתעכב עצמך מלהטיל מים בשביל צניעות. שאלה שישית, מהו מרוח השך? והתשובה, לתנקמה כשאין לו בית ביצים, לרבי ישמעאל כל שנמרחו השכה, ולרבי עקיבא כל שרוח בה השכה, ורב חנינא בן אנטיגנוס סובר כל שמראיו חשוכים. שאלה שביעית, מהו עיקל? והתשובה, כשהוא יושב ומחבר כפות רגליו, אין ברכיו מתחברות זו לזו. שאלה שמינית, מהו בעל הפיקין? והתשובה, לרשי, כשהקרסול שלו גדול מאוד, ובערוך פירה שפרסתו גבוהה ויש בה הרבה בשר לצד ראש הרגל ובעקב. שאלה תשיעית, באיזה אופן פוסלת אצבע יתירה והתשובה כשהיא נספרת על גב היד? והשאלה האחרונה, לשם מה הוא צריך התנא לשנות, שרוב מניין עצמות הוא קוף חפי? והתשובה, להשמיענו שגם באדם חסר או יתר, רק ב-125 איברים נחשב לרוב, ומשום שהולכים אחר רוב האנשים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בדפים מ"ד ומ"ה במסכת בכורות, שלמדנו בסייעתא דשמיא בשיעור דפינו היומי הקודם, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח באייר תשע"ט. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו הוא תלמוד תורתנו במסכת בכורות, בדף מ"ו, הדף החותם את הפרק השביעי של המסכת, ומתחיל את הפרק השמיני של המסכת, הפרק הלפני האחרון במסכת בכורות. את תלמוד דף מ"ו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ה עמוד ב', 20 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה הראשונה בעמוד הזה, משנה פותחת במילים הקושי, הגיחור, והלבקן והכיפח והננס והחירש והשוטה והשיקור, ובעלי נגעים תאורים, פסולים באדם וקשירים בבהמה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שהתבהרו במשניות הקודמות המומים הנוהגים באיברים המסוימים, מביאה המשנה שלפנינו מומים כלליים בגוף כולו. אומרת המשנה הקושי, כהן הקושי והגיחור והלבקן והכיפח, ארוך ודק, והננס נמוך מאוד, והחירש והשוטה והשיקור, ובעלי נגעים תאורים, כגון ספחת, שזה ממני הנגעים שאינם מתאמים בתומת צרעת, כל אלו פסולים באדם, כל כהן שיש בו אחד ממומים אלו פסול לעבודה וקשרים בבהמה, אינם פוסלים אותה למזבח. והגמרא תבאר את כל המומים הללו. ממשיכה המשנה ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שוטה מן הבהמה, בהמה שוטה אינה קורבן מן המובחר, מאחר שנאמר בקורבנות שצריך להביאם ממבחר נדריכם. בהמה שוטה שאינה מובחרת אינה ראויה להקרבה. רבי אלעזר אומר, והרמב"ם בפירוש המשניות גורס פה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף בעלי הדילידולין, שחתיכות בשר מדולדלות יוצאות מגופם פסולים באדם וקשירים בבהמה. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף ממהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרשת הגמרא את המומים שנשנו במשנתנו. קושי, וקמה, שחור מאוד, גיחור, חיוורה, לבן, לבקן, סומקה, אדום. שואלת הגמרא, איני, האם לבקן הוא אדום? והאודה אמר לו, מן באי, לבקן אי וישתקה חיוורה. והרי היה אדם שאמר והכריז לכולם, מי רוצה לקנות טלאים לבקנים ונמצאו תלאב לבנים? אם כן לבקן הוא לבן. חוזרת בה הגמרא ומפרשת את המומים הללו באופן אחר. אלא קושי וקמה. קושי זה שחור. גיחור זה סומקה אדום. כדי אמרי אינשי, סומקה גיחיה. כמו שקוראים אנשים על אדם אדום גיחיה, דהיינו גיחור. לבקן חיוורה, לבן מאוד. כי אהודה אמר לאומן באי לבקן והשתקה חיוורי. כמו שמצינו באותו אדם שהכריז מי רוצה תלאים לבקנים, ואכן נמצאו תלאב לבנים. שנינו במשנה בין המומים הפוסלים את הכהן בעבודה, כיפח. תני שנה רב זווית, כיפח הוא אדם גבוה. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא והתני הרי שנה רבי אבאו, מניין שהקדוש ברוך הוא משתבח בבעלי קומה ומזכיר אותם כבעלי מעלה? שנאמר בספר עמוס פרק ב' פסוק ט', ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו, שאמר הקדוש ברוך הוא שישמיד מפני ישראל את האמורים שהם גבוהים מאוד, הרי שהדבר מוכיח על גבורתם ויש בו מעלה ולא מום. מתרצת הגמרא מרב פאפה, באריך השמית הסניה, באדם ארוך ושמות יש בגובהו משום כיעור, שמישהו ארוך ורזה ביותר ואין עובי גופו תואם את אורכו, אינו יכול לזקוף את קומתו מחמת דקותו, ומתוך כפיפותו הוא נראה כמי שחוליותיו שמוטות, וכיוון שמראה הוא מכוער, הוא נחשב בעל מום. אמר יש לה, כשאדם גבוה לא יישא אישה גבוהית, שמה ייצא מהם בן שהוא תורן, גבוה מאוד. אדם ננס לא יישא אישה ננסת, שמה יצא מהם בן אצבעי שהוא נמוך יותר מננס. אדם לבן לא יישא אישה לבנה, שמה יצא מהם בן שהוא בוהק, לבן ביותר. אדם שחור לא יישא אישה שחורה, שמה יצא מהם בן שהוא תפיח, שחור כגדירה. שנינו במשנה, החירש והשוטה והשיקור. מקשה הגמרא, הרי שיקור שעבד מחיל מחלל את העבודה ועבודתו פסולה, ואילו במשנתנו נשנו רק כהנים הפסולים לעבודה, משום שאינם שווים בזרו של אהרון, שאף שהם פסולים לעבודה מכל מקום בדיעבד, עבודתם כשירה, כפי שלמד לולל בדף ממגימל, ואם כן שיקור בעד אימומי דמחילי עבודה באי למחשב, היה צריך לשנות את השיקור בין בעלי מומים גמורים שעבודתם פסולה ולא במשנתנו. מתרץ את הגמרא, המשנה מדברת בשיקור שהשתקר בשאר דברים המשקרים ולא מיין, וסוברת משנתנו דלא כרב יהודה שאמר שגם שיקור זה מחלל את עבודתו. לתניה שנינו בברייתא, כהן שאכל דבילה קעילית, הגדלה במקום ששמו קעילה ומשקרת כמו יין, וכן כהן ששתה חלב או דבש שהתבשל במים והשתקר מהם, ואחר כך נכנס למקדש חייב מלכות, ומבואר במסכת כריתות דף י"ג עמוד ב', שברייתא זו שנויה בשיטת רב יהודה, אבל משנתנו חולקת עליה וסוברת שרק שיקור מיין מחלל את עבודתו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף ממהי עמוד ב'. לאחר ששנינו בפרק הזה מומים הפוסלים את הכהן וקשירים בבהמה, מביאה המשנה שלפנינו דברים הפוסלים בבהמה להקרבה, ואינם פוסלים את הכהן לעבודה. וכך אומרת המשנה השנייה בדף ממהי עמוד ב', שהיא המשנה האחרונה בפרק השביעי במסכת בכורות. אילו דברים כשירים באדם ופסולים בבהמה? א', אותו ואת בנו, אב ובן שהם כהנים יכולים לעבוד באותו יום, אבל בהמה שנשחטה, פסולים בנה או אמה באותו יום להקרבה. שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כוח ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ומכיוון שאסור לשוחטם באותו יום, הרי הם פסולים לקורבן משום שהם מחוסרי זמן להקרבה. ב' טריפה. בהמה שהיא אחת מיותכי טריפות שנשנו במסכת חולין בדף מ"ב עמוד א', ודרשו מהכתובים שהיא פסולה למזבח. אבל כהן טריפה כשר לעבודה, שכן הוא מום שבסתר ואין מום פוסל אלא כשהוא גלוי. ג' ויוצא דופן. בהמה שלא נולדה דרך פתח הרחם כדרך כל הוולדות, אלא יצא דרך דופן בטן אמה שנחתכה, הרי היא פסולה לקורבן, שכן נאמר בקורבנות שור או כסב או עז כי יוולד, למעט יוצא דופן. אבל כהן יוצא דופן אינו נפסל לעבודה. ומצד הסברה היה לנו ללמוד בקל וחומר, מה בהמה שקושי וגיחור וכיפח וננס וחרש ושוטה ושיקור ובעלי נגעים תיאורים אינם פוסלים בה, ומכל מקום אותו ואת בנו וטריפה ויוצא דופן פוסלים בה. אדם שנפסל בכל אילו, כל שכן שיש לאותו ואת בנו לטריפה ויוצא דופן לפסול בו, אלא שממה שנאמר בפסולי אדם אשר בו מום, התמעטו אותו ואת בנו וטריפה ויוצא דופן שאינם פוסלים בו. כך נדרש בתורת כהנים על פרשת אמור. הדבר הרביעי שפוסל בהמה לקורבן ולא פוסל כהן לעבודה, ושנעבדה בהם עבירה, בהמה שנרבעה על ידי אדם פסולה למזבח, אבל כהן שרבע אינו נפסל לעבודה. והפסול החמישי, וכן שור שהמית את האדם פסול להקרבה, אבל כהן שהרג אינו נפסל לעבודה. אומר התוספות יום טוב שיש נוסחאות שאינם גורסות בדברי המשנה את שני הפסולים האחרונים, משום ששנינו במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', שכהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו. שנאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק ט' ו' ופורסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, ידיכם דמים מלאו, וכל שכן שלא יעבוד עבודה, והוא הדין בכהן שרבע שהוא פסול לעבודה. מביאה עכשיו המשנה פסולי כהונה שיש להם תקנה. כהן הנושא נשים בעבירה, כהון שנשא גרושה או חלוצה, האסורות לכהנים, פסול לעבודה, עד שידירנה ענה, שלא יהנו הוא ואשתו אסורה זה מזו, עד שיגרשנה. וכן כהן המתאמה למיתים פסול לעבודה, עד שיקבל עליו שלא יהיה מתאמה למיתים, ודי בקבלה זו, ואינו צריך להדיר עצמו בענה מדבר מסוים, אם מתאמה למיתים, כמו בנושא אישה בעבירה שפסול עד שהיא דור, וטעם החילוק תבהר הגמרא לקמן בדף ממבב עמוד א'. זוהי המשנה השנייה בדף ממהי עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום הפרק, ולאחר מכן בעזרת השם ובישועתו נלך מחיל לחיל, ונתחיל ללמוד את הפרק השמיני של מסכת בכורות. מבאר את הגמרא את הדין ששנינו במשנה, ואילו כשרים באדם ופסולים בבהמה, אותו ואת בנו. מקשה הגמרא, מהי באותו ואת בנו שהזכירה המשנה? הילי, מה אם נאמר שהכוונה היא לאב ובן כהנים כגון אהרון ובניו, שהם כשרים לעבוד באותו יום, וקו התשע כיוצא בו בבהמה שהם תאיש ובנו זכרים, שעליהם אומרת המשנה שאינם כשרים להקרבה באותו יום, הרי יהיה קשה, מי נהיג? האם נוהג איסור אותו ואת בנו בזכרים? והתניא הרי שנינו בברייתא שאיסור שחיטת אותו ואת בנו נוהג רק בנקבות, שאם שחט את האם אסור לשחוט באותו יום את בנה או את ביתה, אבל אולם אינו נוהג בזכרים, מותר לשחוט את האב ואת בנו או ביתו באותו יום. אלא בהכרח כוונת המשנה היא לפסול אותו ואת בנו בתיישה, בעז ובנה. דקוותיה, כיוצא בה, אחה כאן בכהנים, שגם כהנת נקבה ובנה, שעליהם אומרת המשנה שהם קשרים לעבודה באותו יום. גם על זה קשה, וכי כהנת בת עבודה היא, והרי אין עבודת הקורבנות נעשית אלא על ידי כהנים זכרים. תרץ את הגמרא לעולם באמת כוונת המשנה היא להארון ובניו, שאב ובנו הכהנים קשרים לעבודה יחד באותו יום. בקוותי אחה, כיוצא בו כאן בקורבנות, תאיש ובנו הזכרים אינם קשרים להקרבה באותו יום. ואף שלשיטת הברייתא שהובאה לאל איסור אותו ואת בנו אינו נוהג בזכרים, הרי אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי, משמו של רבי יוסי בר אבין, עד האמרה, זאת אומרת שמשנתנו בשיטת חנניה היא שנויה, וסוברת שאיסור זה נוהג גם בזכרים. נתניה, שכן שנינו בברייתא איסור שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד, נוהג דווקא בנקבות, ואינו נוהג בזכרים, ומותר לשחוט את האב ואת בנו או ביתו באותו יום. אבל חנניה אומר שאיסור זה נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה והנושא נשים בעבירה פסול עד שידירנה הנאה. וכן תנא וכן שנינו בברייתא נודר ועובד, כיוון שנדר שלא יהנו הוא ואשתו זה מזו, הרי הוא קשר לעבודה, ולאחר מכן הוא יורד מעבודתו ומגרש אותה, ואינו צריך לגרשה קודם עבודתו בדווקא. ובהרת הגמרא, מדוע לא חוששים שיתיר את הנדר? שואלת הגמרא, איך מתירים לו בנדר בלבד לעבוד קודם שיגרש את אשתו האסורה? וליך ושדיל מאזי לגבי חכם ושאר אלי, הרי יש לחשוש שמא ילך לחכם ויתיר לו את נדרו וימשיך לקיימה באיסור. ותרץ את הגמרא כסבר, סובר התנא של המשנה, שהרוצה להתיר את נדרו צריך לפרט את הנדר לפני החכם ולומר לו על מה נדר. כאשר ישמע החכם שנדר הנאה מאשתו משום שהיא אסורה עליו, לא יתיר לו את נדרו. שואלת הגמרא, אניחא למאן דאמר צריך לפרט את הנדר? תירוץ זה מובן לשיטת רב פאפה במסכת גיטין, דף למדי עמוד ב' שצריך לפרט את הנדר. אלא למאן דאמר לשיטת רב נחמן שסובר אין צריך לפרט את הנדר, אלא יכול לומר לחכם שנדר נדר כלשהו ורוצה להתירו, מה איכא למאמר? איך נפרש את דברי המשנה, מדוע די ב... נדר כדי להתירו בעבודה את אותו כהן, הרי יש לחשוש שיתיר לו החכם את הנדר מבלי שיפרטו. מתרץ את הגמרא דמדרינא ליה ברבים, מדירים את הכהן בפני רבים שלא יהנה מאשתו האסורה, ולא תהנה היא ממנו עד שיגרשנה, ונדר שנידר ברבים אין לו התרה. בקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר, התירוץ הזה מובן למאן דאמר שסובר נדר שאודר ברבים, אין לו הפרה, אז ממילא יש פתרון בכך שידיר אותו ברבים. אלא למאן דאמר שגם נדר שנידר בפני רבים יש לו הפרה, מה איכא למאמר, איך נתרץ את הקושייה הזו? הרי עדיין הוא יכול להתיר את נדרו, ואיך התירו לו לכהן הזה לעבוד מחמת נדרו? מתרץ את הגמרא דמדרינא ליה, הדעת רבים. מדירים את הכהן על דעת רבים. ונדר שנידר על דעת רבים אין לו אתרה, משום שתלה את הנדר בדעת הרבים. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בדיני נדרים אילו, אמר המאמר הלכת ההלכה היא שאפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים בפני רבים יש לו הפרה, מכל מקום נדר שנידר על דעת הרבים אין לו הפרה. ואני מי לדברים אילו אינם אלא באופן שבא להתיר את הנדר לצורך דבר הרשות. אבל אם בא להתירו לצורך דבר מצווה, אף אם נידר על דעת רבים יש לו הפרה, שכן מן הסתם רצון הרבים הוא שיתירו את הנדר הזה. ומה יתרה לצורך דבר מצווה? כי הרו דמקרה דר דקי כאותו מעשה במלמד תינוקות. אדרי רב אחא דקפשה בינוקה, הדירו רב אחא על דעת הרבים שלא ילמד עוד תינוקות, משום שהיה מלכה אותם עד שמתו. ובמסכתות גיטין ומכות מפרש רש"י שהיה חובתם יותר מדי. או כשיטת והסבר הריטב"א ושיטת הקדמונים, שהמלמד הזה לא היה מלמדם את הילדים כראוי. ואדרי רבינה והחזירו רבינה ללמד תינוקות לאחר שהתיר את הנדר שלו. זאת משום דלא אשכח דאבד די קוותי, לא נמצא מלמד תינוקות שיודע לדקדק כמוהו בתלמודו. אומר הציצי אליעזר, לאחר שהדירו רבחה והעבירו מתפקידו, חזר המלמד בתשובה והבטיח לחזור מדרכו הרעה שלא ילקט התינוקות יותר מדי. ומכל מקום לא יכלו להחזירו לתפקידו מכוח הנדר שהודר הדעת רבים, עד שבא רבינה והתיר לו את נדרו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה והמתאמה למיתים פסול עד שיקבל עליו שלא יהיה מתאמה למיתים. שואלת הגמרא, מה ישנה אחת דסגי לי בקבלה? מדוע שונה הדין האמור כאן בכהן המתאמה למיתים שדי לו בקבלה, שמקבל על עצמו שלא יתאמה שוב למיתים כדי להכשירו לעבודה, אף בלי שידור נדר כלשהו על הדבר הזה? ומה ישנה אתם דמדרינא ליה, מדוע שונה הדין האמור שם בכהן הנושא נשים אסורות, שאין די לו בקבלה אלא אינו כשר לעבודה עד שידור נדר על דעת רבים שלא יהנה מהן? ושיבה הגמרא, אתם בכהן הנושא אישה אסורה, יצרו תוקפו שלא לגרשה, ואם לא ידור הנאה מהן, יש לחשוש שמה יעבור על קבלתו ולא יגרשנה. אבל כהן המתאמה למיתים שאינה עבירה שיצרו תוקפו עליה, די לו בקבלה שלא ישוב לחטאו זה, ואין לחשוש שמה יעבור על קבלתו. אדרן הלך מומין אילו, אדרן הלך מומין אילו, אדרן הלך מומין אילו. בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי של מסכת בכורות, פרק שנקרא מומין אילו, פרק שמסתיים בדף מ"ו עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השמיני של מסכת בכורות, הפרק הלפני האחרון של המסכת, פרק ששמו יש בכור, פרק שתחילתו בדף מ"ו עמוד א', בשורה העשירית. בפרק הזה עוסקת הגמרא בדיני בכור אדם, וכולל שני סוגי בכורות לגבי שני דינים שונים. א', בכור לכהן, והוא בן זכר הנולד ראשון לאמו, אף אם אינו בכור לאביו, שצריך לבדותו בנתינת חמישה סלעים לכהן, כנאמר בספר במדבר, פרק ח', פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף 5 שקלים. ב' בחור לנחלה, והוא בן זכר הנולד ראשון לאביו, אף אם אינו בחור לאמו שנוטל בירושת אביו חלק כפול משאר אחיו. כאן נאמר בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', לתת לו פי 2 בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. המשנה שפותחת את הפרק השמיני, מבארת את דיני בחור שקדמה לו לידה כלשהי, ויבואר במשנה שיש לידה שאף הנולד אחר לידה זו נחשב כבחור לכהן. ויש לידה שהנולד אחר לידה זו נחשב רק כבחור לנחלה. מונה המשנה הפותחת את הפרק השמיני 4 מיני בנים, השונים זה מזה לגבי דיני בכורה. במשנה שלנו יפורטו רק 2 האופנים הראשונים, בחור לנחלה ואינו בחור לכהן, בחור לכהן ואינו בחור לנחלה. ובמשנה לקמן בדף מזין עמוד ב' יבוארו 2 האופנים האחרונים, בחור לנחלה ולכהן, ואינו בחור לא לנחלה ולא לכהן. אומרת המשנה, יש בן שהוא בחור רק לנחלה לעניין נטילת פי 2 בירושת אביו, ואינו נחשב כבחור לכהן לעניין חיוב נתינת 5 סלעים לכהן לפדיונו. ויש בן שהוא בחור לכהן לעניין חיוב פדיעתו, ואינו נחשב כבחור לנחלה ליטול פי 2 בירושת אביו. יש בן שהוא בחור בן לנחלה ובן לכהן, ויש בן שאינו נחשב כבחור לא לנחלה ולא לכהן. אלה הם כאמור 4 מיני בנים. המשנה מפרטת את הדין הראשון ומביאה בו 5 אופנים. שואלת המשנה, איזה הוא בחור רק לנחלה לעניין נטילת פי 2 בירושת אביו, ואינו נחשב כבחור לכהן לעניין חיוב פדיעתו? א' הבא אחר נפלים, כגון אישה שהייתה מעוברת עם תאומים, אחד מהם מלאו לו 9 חודשי הריון וראוי לחיות, והשני עדיין לא מלאו חודשיו, והרי הוא נפל אף על פי שיצא שהוציא הנפל את ראשו כשהוא חי, והחזיר את ראשו ומת. הוצאת הראש נחשבת כלידה גמורה, ואחר כך נולד אחיו שמלאו חודשיו, הרי היוצא שני נחשב בכור לעניין ירושת פי 2 בנכסי האב, כיוון שדין הבכורה לעניין נחלה תלוי בראשית עונו של האב, דהיינו, מי שאב מצטער עליו במותו, וכיוון שהראשון היה נפל, ואין אב מצטער עליו במותו, הרי השני הוא הבכור, ונוטל פי 2 בירושת אביו. אבל חיוב פדיון הבן אינו חל, אלא ליוצא ראשון מרחם אמו, וכיוון שהנפל הוציא ראשו ראשון, פטר את הרחם, והנולד אחריו פטור מפדיון הבן. כאמור, רש"י מפרש את משנתנו באופן שנולדו תאומים, ולא שהפיל לוולד אחד, ולאחר זמן התעברה וילדה וולד בן קיימה. היה דוד מסביר שרש"י הוצרח לפרש שמדובר בתאומים, כי המשנה באה לחדש שיציאת ראשו אינה מונעת דין בכורה מהוולד הבא אחריו, ואילו מדובר באופן שנולדו משני עיבורים, הרי לא שייך שיוציא הראשון רק את ראשו, כי הרי קודם העיבור השני ודאי יצא כולו. אופן שני, שהבחור הוא רק לנחלה ולא נחשב בחור לכהן לעניין חיוב בדיעתו, וכן אם הייתה מעוברת בתאומים, וגם הוולד היוצא ראשון היה בן 9, מלאו לו 9 חודשי הריון שיצא ראשו כשהוא מת, ואחר כך יצא השני, הרי השני בחור לנחלה, כיוון שהראשון אינו נחשב בחור, שהרי האב אינו מצטרר על מיטתו, ואין לידתו מונעת את השני מלהיות בכור, אבל עניין חיוב פדיון הבן, אין השני נחשב בכור, שהרי אינו פטר רחם. אבל אם יצא ראשו חי, אף על פי שיחזירו ומת במאי אמו, אין השני נחשב בכור לנחלה, כי יציאת ראשו של חי בן קיימה נחשבת כלידה ומונעת מהשני להיחשב בכור. הדוגמה השלישית שמביאה המשנה לגבי בכור לנחלה ולא בכור לפדיון הבן, המפלת אישה שהפילה את ולדה הראשון והייתה צורתו כמין בהמה או חייו האוף, דומה לצורת בהמה או חייו האוף, הבן הבא אחריו נחשב בכור לעניין נטילת חלק פי 2 בירושת אביו, כיוון שהאב אינו מצטער על מיטת הבן הראשון שהיה נפל, אבל אינו נחשב כבכור לעניין חיוב פדיון הבן, כיוון שהראשון יצא תחילה ופטר את רחם אמו. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אין הנפל נחשב כוולד שהוא פטר רחם ואינו פוטר מפדיון הבן, עד שיהיה בו מצורת אדם. דהיינו שיהיה חלק מפניו דומה לפני אדם, אף שגופו דומה לגוף בהמה, כמבואר במסקנת הגמרא במסכת נידד, דף כ"ג עמוד ב'. אילו הרמב״ם, בהלכות איסורי ביאה פרק י' הלכה ט' כתב, איזו היא צורת פני האדם, שיהיה המצח והגבינין והעיניים והלסתות וגבות הזקן כצורת האדם, אבל הפה והאוזניים והאף אף על פי שהם כשל בהמה וחיה, הרי זה ולד. אם כן, חכמים אומרים, אין הנפל נחשב כוולד שהוא פטר רחם ואינו פוטר מפדיון הבן עד שיהיה בו מצורת אדם, אבל אם גם צורת פניו כמין בהמה או חייו האוף, הבן אחריו יחשב כבכור גם לעניין חיוב פדיון הבן. המקרה הרביעי, המפלת סנדל, חתיכת בשר שצורתה כצורת סנדל, ובמסכת נידה בדף חפי עמוד א' שנינו שסנדל דומה לדג של ים, ורש"י אומר שם שהוא דומה לדג בים ששמו סנדל, ובעצם תחילתו שהוא ולד רגיל אלא שנתמעך. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר, סנדל דומה ללשון של שור הגדול, דהיינו שפניו תוחות. אם כן, המפלת סנדל חתיכת בשר שצורתה כצורת סנדל ולא כצורת ולד, כי אין לו צורת פנים, או שהפילה שיליה כי אין סק אור שהוולד מונח בו, ואין שיליה בלא ולד, אלא שנימוח הוולד ואינו ניכר, או שהפילה שפיר מרוקם אור שיש בו צורת ולד, והיוצא מחותך שחתכו והוציאו איברים איברים, בכל ההפלות הללו הבא אחריהם נחשב כבכור רק לנחלה ליטול פי שניים בירושת אביו, כיוון שבכל הנפלים הללו אין לב האב מצטער על מיטתם, והבא אחריהם הוא הנחשב כראשית עונו, ומכל מקום הבא אחריהם אינו נחשב כבכור לכהן לעניין חיוב נתינת חמישה סלעים לכהן לפדיון הבן, כיוון שסוף כל סוף אותו נפל שנולד בתחילה היה פטר רחם של אמו. וגם לדעת חכמים שנפל בצורת בהמה חיה ועוף אינו פותר את הבא אחריו מפדיון הבן, היינו כיוון שמעולם לא הייתה לו צורת אדם, אבל נפלים אלו שהייתה להם צורת אדם אלא שהתקלקלה צורתם, לדברי הכל נחשבים פטר רחם והבא אחריהם פטור מפדיון. והדוגמה החמישית, המקרה החמישי, שהוא בחור לנחלה ולא לתשלום פדיון הבן לכהן, מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה מבעל אחר, אפילו אם ילדה בעודה שפחה ונשתחררה, או שילדה בעודה עובדת כוכבים ונתגיירה, מכל מקום אם משבת לכלל ישראל, אם אחרי שהשתחררה אותה שפחה או אותה גויה התגיירה, ילדה לבעלה ישראלי, הרי הוא בחור לנחלה. כיוון שלגבי ירושת פי שניים בנכסי האב נאמר אישית עונו, וכיוון שלאב עדיין לא נולדו בנים, הרי בנו זה יורש פי שניים. ואינו בחור לכהן, כיוון שלעניין זה חייבה התורה רק בחור שהוא פטר רחם לאמו, וכאן אמו כבר ילדה. מביאה המשנה מי חולק על האופן האחרון. רבי יוסי הגלילי אומר באופן זה שכבר ילדה ביותה גויה, והתגיירה בנה הראשון הנולד לה ביותה ישראלית, נחשב בחור בין לנחלה ובין לכהן. שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב' קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל, ודרשו שלעולם הוולד העתיד להיוולד דינו כפטר רחם והוא בחור לכהן, עד שיפטרו רחם מישראל. וכיוון שהשפחה שהשתחררה או הגויה שהתגיירה לא ילדה עדיין בן ביותה ישראלית, הרי בנה הראשון שנולד לה ביותה בישראל נחשב פטר רחם וחייב בפדיון הבן. מביאה המשנה ארבעה אופנים שבהם שייך הדין השני, שהבן הוא בחור לכהן, דהיינו שהכהן נוטל את חמשת הסלעים כפדיון הבן, ואינו בחור לנחלה. מי שכבר היו לו בנים ונשא אישה נוספת שעדיין לא ילדה, הבן הראשון שיוולד לו מאישה זו הרי הוא פטר רחם לאמו, אבל אינו בחור לעניין ירושת פי שניים בנכסי האב, כי לעניין נחלת האב נאמר אישית עונו. בית וכן גוי שנשא גויה והתגייר ונתגיירה אשתו יחד עמו כשהיא מעוברת, או שנשאה כשהייתה שפחה ונשתחררה כשהיא מעוברת וילדה, אותו ולד נחשב פטר רחם בישראל שהרי נולד ראשון לאמו, ולידתו הייתה כשהוא כבר ישראל, אבל אינו בחור לנחלה, שהרי גר ועבד אינם מתייחסים אחרי אביהם, ואין להם חלק בירושתם. המקרה השלישי וכן הדין בשני ולדות שנתערבבו, האחד חייב בפדיון והשני פטור, כגון שילדה היא וכהנת ישראלית וכהנת ילדו ביחד והתערבו ולדותיהם, ובן הכהנת פטור מפדיון, או שילדו היא ולוויה, ישראלית ולוויה, שגם בנה של הלוויה פטור מפדיון, או שילדו היא, אישה שעדיין לא ילדה ואישה שכבר ילדה, שבנה אינו בחור ולא ידוע מי מבין הוולדות חייב בפדיון ומי מהם פטור מפדיון, כיוון שאחד מהם הוא ודאי בחור שחייב בפדיון, אז בעלה של האישה הישראלית שעדיין לא ילדה חייב לתת את דמי הפדיון לכהן, כי ודאי נולד לו בן בחור. אולם אף אחד מהם אינו יורש את אביו, כיוון שאינו יודע מי הוא אביו האמיתי, והיורשים האחרים יכולים לדחותו מספק. וכן אומרת המשנה, מקרה רביעי, מי שלא שעתה לאחר בעלה אחרי שמת בעלה או גרשה, היא לא המתינה שלושה חודשים שהוא הזמן הנדרש כדי להבחין אם התעברה, והמתנה זו נצרכת כדי לדעת מאיזה בעל נולד הבן הזה, וניסית, ואחר שבעה חודשים מנישואי השניים ילדה בן שהוא בחור לה, ואינו ידוע אם ולד זה הוא בן תשעה לראשון, ולד של הבעל הראשון שנולד אחר שמלו לו תשעה חודשי הריון, או אם בן שבעה לאחרון, ולד של הבעל השני שנולד אחר שמלו לו שבעה חודשי הריון. בכל האופנים הללו הדין הוא שהוולד נחשב בחור לכהן וחייב בפדיון הבן, כיוון שהוא פטר רחם לאמו, ואינו בחור לנחלה. הוא לא בחור לעניין ירושת פי שניים בנכסי האב, כי אינו יודע איזה מהם הוא יורש. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השמיני של מסכת בכורות, פרק ששמו יש בכור, פרק שתחילתו בדף ממבב עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף ממבב עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ממרא של שמואל ומקשה עליו ממשנתנו. אמר שמואל, והדברים מופיעים גם במסכת נידה דף חפתת עמוד א', אין יציאת הראש פותרת בנפלים. כלומר, נפל שלא כלו לו חודשה והוציא את ראשו מרחם אמו כשהוא חי והחזיר את ראשו, אין יציאתו נחשבת לידה, כי אינו נחשב כפותרת רחם אמו עד שייצא ראשו ורובו. ולפיכך הבן היוצא שני הוא הבכור וחייב בפדיון הבן. רק יציאת ראשו של ולד בן קיימא פותרת רחם אמו. מפרש שמואל מהי טעמה, מהו הטעם שאין יציאת ראש הנפל נחשבת לידה. נאמר לגבי ירידת המבול בספר בראשית פרק ז' פסוק כ"ב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, יש לדרוש כל איכה דנשמת רוח חיים באפיו, רק באופן שיש בו רוח חיים והוא ראוי להתקיים, הוא דחשיב רישה. באופן זה יש חשיבות לראשו ויציאת ראשו נחשבת כלידה, כי מי שהוא ראוי להתקיים הולכים אחר אפיו, דהיינו ראשו. אבל אידך, מי שאינו ראוי להתקיים לא חשיב רישה. אין יציאת ראשו נחשבת כלידה ואינו נחשב ילוד, אלא אם יצא ראשו ורובו. מקשה הגמרא על שמואל ממשנתנו, תנן שנינו במשנה שפתחה את הפרק, הבא אחר נפלים שיצא ראשו חי, ובין תשעה שיצא ראשו מת, הבא אחריו, הוולד הבא אחריו בחור לנחלה ואין בחור לכהן. קטן אימיה, מכל מקום שנינו במשנה, שנפל שיצא, ראשו פותר את הנולד אחריו מפדיון הבן, ומשמע שמדובר גם בנפל, שאין צריך שיצא רובו, אלא די ביציאת ראשו כדי שתחשב לידה, ושלא כדברי שמואל שאמר שאין יציאת ראש נחשבת לידה, יציאת ראש של נפל לשיטת שמואל לא נחשבת ללידה. תרץ את הגמרא מהי ראשו, מה כוונת המשנה באומרה יצא ראשו, אין הכוונה שיצא רק ראשו, אלא יצא גם רובו. ובאופן זה גם לדברי שמואל נפל פותר, ורק באופן שיצא ראשו בלבד אמר שמואל שאינו פותר. תמהה הגמרא אם כן שאין הנפל פותר עד שיצא ראשו ורובו? למה שנינו במשנה יצא ראשו וליטני היה ראוי לשנות במשנה בפירוש שרק אם יצא רובו, אז הוא פותר את הרחם. ותרץ את הגמרא בדינו דיבאי אלה למתני רובו. אכן היה ראוי שתכתוב המשנה לשון רובו שרק אז הנפל פותר. והיידי דקבאי למתני סייפה, אבל אגב כך שרצה תנא לשנות בסייפה אופן נוסף של ולד שפותר את הרחם. והיינו בין תשעה שיצא ראשו מת, ואף שגם באופן זה לפי האמת אינו פותר אלא אם כן יצא רובו, וכדעת שמואל, מכל מקום בדין זה לא רצה אתנה לשנות רובו אלא דווקא ראשו, כדי להשמיענו. תאמה דראשו מת, רק משום שכאשר הוציא ראשו היה מת, לכן הנולד אחריו נחשב בחור לנחלה, לרשת פי שניים. אבל אם אותו בן תשעה הוציא ראשו כשהוא חי, הבא אחריו בחור לנחלה נמי לא אבי. הבא אחריו גם אינו בחור, גם לא לעניין ירושת פי שניים, כיוון שלידת הראש נחשבת לידה לעניין זה גם באופן שלא יצא כולו. מחמת כן הוא צריך התנה לכתוב בסיפה שיצא ראשו, בלי שיצא רובו. ואגב כך, תנה ריש הנמי, שנה תנה גם בריש לגבי נפל שהוציא ראשו, ולא נקט שהוציא גם רובו. אבל באמת, ולפי האמת, יש צורך ברישה שלא רק יוציא את ראשו, אלא גם את רובו. ואם הוא הוציא רק את ראשו, הוא לא פותר את הבא אחריו מפדיון הבן וכדברי שמואל. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, ולדבריך מהי כמשמלן? מה השמיע לנו התנה בסיפה לגבי בן תשעה חודשים שהוציא ראשו ורובו שמחמת כן נקט לשון ראשו? שהרי לדברי שמואל הוכרחנו לפרש שראשו היינו ראשו ורובו, ונקטה המשנה בסיפה לשון ראשו משום חידוש שהתחדש בה. ואגב כך נקטה גם את הלשון הזה ברישה, למרות שברישה התכוונה במילה ראשו גם לרובו. אם כך שואלת הגמרא, מה השמיע לנו התנה בסיפה לגבי בן תשעה חודשים שהוציא ראשו ורובו שמחמת כן נקט את הלשון ראשו? בהכרח כוונת התנא לחדש, שרק בהוציא ראשו מת אין זו לידה. כי אם הוציא ראשו חי, כיוון דמפיק לרישה וללידה, מיד כשהוציא העובר את ראשו נחשב הדבר לידה, ואין הנולד אחריו נחשב בחור לנחלה. אם כן קשה, תנינה. כבר שנינו את הדין הזה במשנה במסכת חולין דף סמכת עמוד א' לגבי בן פקורה, היינו עובר שנמצא במאי בהמה שנשחטה, שאותו עובר ניתר בשחיטת אמו, וכך שנינו שם, הוציא העובר את ראשו מרחם אמו קודם שנשחטה אמו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. ואין שחיטת אמו מתירה אותו. הרי שיציאת ראש העובר בבהמה נחשב כלידה. אז הוא הדין בבחור אדם שהוציא ראשו, שנחשב כלידת בחור, והבא אחריו פטור מפדיון הבן. ואם זה כתוב פה במסכת חולין, למה המשנה הייתה צריכה לחדש לנו את זה פה? המשיכה הגמרא את הקושייה. חיטה, אם האם תרצה לומר שהמשנה במסכת חולין השמועינן בהמה, השמיע לנו רק שיציאת ראש נחשבת לידה לגבי בהמה, ומשנתנו כמה שמלן המשנה אצלנו פה במסכת בכורות באה להשמיע לנו שיציאת ראש נחשבת לידה גם באדם, והוא צריכה המשנה לומר דין זה גם באדם וגם בבהמה, כיוון דאדם מבהמה לא יליף, אי אפשר ללמוד לידת אדם מלידת בהמה. למה? דלית לפרוסדור, הרחם של הבהמה אינו מוסתר בין ירחותיה, וכיוון שפתח הרחם גלוי, מיד כשמוציא ראשו, ניכר הדבר ולכן עכשיו הדבר כלידה. אבל פתח רחם האישה מכוסה על ידי ירחותיה, והמקום הזה נקרא פרוסדור, היה מקום לומר שבאישה אין יציאת הראש נחשבת לידה, וכן להפך. אם היינו שונים רק לגבי אישה שיציאת הראש נחשבת לידה, בהמה מאדם לא ילפה, לא ניתן ללמוד כך דין לידת בהמה, משום דחשיב פרצוף פנים דידי, שרי פניו של אדם חשובים הם, ולכן יציאת ראשו נחשבת לידה. למרות שלא יצא שער הגוף, אבל פרצוף הבהמה אינו חשוב, אז היה מקום לומר שיציאת ראש העובר אינה נחשבת לידה עד שייצא רוב גופו. אם כן נמצא, שבסיפה של משנתנו אמר התן הלשון ראשו כדי לחדש, שמעט שהוציא העובר את ראשו נחשב הדבר ללידה, ולכן אין הולד הבא אחריו נחשב בכור לנחלה. דוחה הגמרא, הרי אי אפשר לומר כן, שהחידוש הוא שיציאת הראש באדם נחשבת לידה. שהרי הנה מתנינה, גם את החידוש הזה, שנינו כבר במשנה במסכת נידה דף כוח עמוד א' לגבי מניין ימי תומה וטהרה של יולדת. שאם היא ילדה זכר היא תמאה 7 ימים, ואם היא ילדה נקבה היא תמאה 14 יום. וזמן תומת הלידה מתחיל מעת שהעובר נחשב כילוד. ועל כך שנינו במשנה, שבלד שנולד כדרכו משיצא רוב ראשו לחוץ נחשב כילוד ועם עוד תמאה לידה. ואפילו אם לאחר שהוציא ראשו יחזירו לפנים, ולא נולד אלא לאחר אותו יום, מונים לה ימי תומה וימי טהרה מיום ראשון שהוציא הולד את ראשו. כך נאמר שם במשנה, שאם יצא עובר כדרכו שיצא ראשו תחילה, אמו נתמת בתומת לידה רק משיצא רוב ראשו. ואיזו רוב ראשו? מי שתיצא פדחתו, מצחו. ואפילו שעה כמה ימים עד שיצא לגמרי, מונים את ימי התומה והטהרה של היולדת מיום שהוציא העובר את מצחו. הרי שיציאת הראש באדם נחשבת לידה. אז כיוון שאין חידוש במה שנקטה משנתנו יצא ראשו, אם כן לא ייתכן שכוונתה ליציאת רובו, שאם כן לא הייתה צריכה לשנות את לשונה ללא שום חידוש. וטיופתא דשמואל טיופתא, קשה ממשנתנו על שמואל הסובר שיציאת הראש אינה פותרת לגבי פדיון הבן, ואילו במשנתנו מבואר שיציאת הראש כן פותרת. לכן מסיקה הגמרא שאכן פרחה גדולה מדברי המשנה על דברי שמואל ונדחו דבריו. והשפת אמת מיישבת שיטת שמואל, שהוא סובר כריש לקיש שאומר בהמשך העמוד שאף שיציאת פדחת נחשבת כלידה לגבי תומת נידה, אין היא נחשבת לידה לגבי דיני בכורה. ואם כן, למרות ששנינו במסכת נידה עד שתייצא פדחתו, עדיין לא ידענו שלגבי בכור שלא מועילה לו יציאת פדחת, תועיל לו יציאת ראשו. לכן הוא צריכה המשנה פה אצלנו בתחילת הפרק השמיני לומר יצא ראשו. ואילו הגמרא שהקשתה על שיטת שמואל, סברה כרבי יוחנן שיציאת פדחת נחשבת כלידה גם לגבי בכור, ולכן דימתה את הדין של המשנה במסכת נידה לגבי תומת לידה לדיני לידה בבכור. מביאה הגמרא עכשיו שיש חילוק בגדרי לידת בכור בין נחלה לבין שאר דינים. אמר רבי שמעון בן לקי שיציאת הפדחת מצחו של העובר פותרת בכל מקום, נחשבת כלידה לגבי כל דין, ולהלן תפרט הגמרא לגבי אילו דינים אומרים כך, חוץ מן הבכור לנחלה, שאם יצא רק פדחתו של העובר הראשון, הרי הנולד אחריו נחשב בכור ויורש פי שניים בנכסי אביו. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה טעמו של ריש לקיש לחלק בין דין בכור לנחלה לשאר דיני לידה? מפרשת הגמרא, כיוון שלגבי ירושה את הבכור בן הסנועה יקיר, אמר רחמנה, כך אמרה התורה בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', ללמד שאינו נחשב בכור אלא אם יצא ראשו עד כדי שניתן להכירו. סובר ריש לקיש שביציאת פדחת עדיין יהיה אפשר להכירו עד שייצאו כל פניו. ומביאה הגמרא את דעת החולק, ורבי יוחנן אמר אפילו לעניין נחלה יציאת הפדחת נחשבת כלידה, כיוון שההכרה ביציאת פדחת נחשבת הכרה. ובהמשך נראה שגם לרבי יוחנן פדחת הכוונה עד החותם, ומחמת כן ניתן להכירו. אם הוציא הראשון את פדחתו ויחזירה, וקדמו שני ויצא, הראשון הוא הנחשב בכור מאחר ויצאה פדחתו תחילה. ברר את הגמרא מה שאמר ריש לקיש, פדחת פותרת בכל מקום. הכלל הזה להטויי מאי, אילו דינים כוונתו לרבות, מפרשת הגמרא להטויי, זה בא לרבות הד אתנו רבנן. לרבות את הדין הזה ששנינו בברית, הגיורת שיצאה פדחת ולדה ביותה נוכרית, ואחר כך נתגיירה. אחרי שהתגיירה יצאו פניו ושאר איבריו של הולד, דינה כנוכרית שילדה ואין נותנין לה ימי תומה וימי טהרה של יולדת ישראלית, ואינה מביאה קורבן לידה כשאר יולדת ישראלית, כיוון שהוצאת הפדחת של הולד ביותה גויה נחשבת כלידה, ונמצא שהייתה הלידה בגויותה. ולגבי דין זה אמר ריש לקיש שיציאת הפדחת נחשבת כלידה בכל מקום. שווה הגמרא לדון במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם דין יקיר שנאמר בתורה מתקיים ביציאת הפדחת או רק אחר יציאת כל פני העובר. מי טיבי הקשו בני הישיבה על רבי יוחנן. שנינו בברייתא לשון יקיר שאמרה תורה לגבי בכור זו הכרת פנים, שאין הולד נחשב בכור אלא מעט שהוכרו פניו. מבארת הברייתא ואיזו היא הכרת פנים, פרצוף פנים עם החותם. הרי שיציאת פדחת בלבד אינה נחשבת הכרה, מוכח לכאורה כדעת ריש לקיש שצריך שייצא כל הראש. וקשה על רבי יוחנן. מתרצת הגמרא תני, תשנה בברייתא פרצוף הפנים עד החותם, ולא עם החותם, והיינו שדי ביציאת הפדחת שהיא החלק העליון של הפנים הכולל את המצח ויורד עד החותם. ולדעת רבי יוחנן שאמר די ביציאת פדחת, הכוונה יציאת הפדחת עד החותם, ואין החותם בכלל. ויהיה הגמרא ראיה נוספת לדברי ריש לקיש שיציאת פדחת אינה נחשבת יקיר, עד שיצאו כל פניו, ושלא כדברי רבי יוחנן. תשמע בו ושמע ראיה לדבר ממה ששנינו במשנה במסכת יבמות דף קופחף עמוד א'. עדים שמעידים על אדם שראו ומת, אז כדי להתיר את אשתו להינשא, אין מעידים, אין עדותה מתקבלת, אלא כשמעידים שיקירו על ידי ראיית פרצוף הפנים עם החותם. אבל אם ניטל חותמו, אין מעידים עליו, שאין להם תביעות עין שהוא אדם זה שבאים להעיד עליו, בלי החותם. הרי מבואר שאין להכיר את האדם, אלא על ידי כל הפנים. דוחה הגמרא אף מכאן אין להוכיח כריש לקיש, כי לפי רבי יוחנן יש לומר כדי לאל. תני, תשנה במשנה הזו במסכת יבמות, עד החותם ולא עם החותם. והיינו, שדי בראיית הפדחת שהיא החלק העליון של הפנים, הכולל את המצח, עד החותם. הביאה הגמרא ראיה נוספת לדברי ריש לקיש, שיציאת פדחת אינה נחשבת יקיר, עד שייצאו כל פניו ושלא כדברי רבי יוחנן. תשמע, בואו שמע ראיה מן הברייתא. שנינו בברייתא במסכת יבמות, בדף קופחף עמוד א', לגבי עדים המעידים על אדם שמת כדי להתיר את אשתו להינשא, אם ראו העדים פדחת ולא פרצוף פנים או פרצוף פנים ולא פדחת, אין מעידים, הם לא יכולים להעיד עד שיהיו שניהם, גם פדחת וגם פרצוף עם החותם. אבל אם ניטל חותמו של המת, אין מעידים עליו, למרות שראו פדחת ופרצוף. ואמר אביי ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב כהנה, מאי קראה, מהו הפסוק בו נרמז שאין מעידים אלא על כל הפנים? כי נאמר על אנשי ירושלים בספר ישעיה פרק ג' פסוק ט', הכרת פניהם ענתבם. פסוק זה עוסק בנואפים, שהקדוש ברוך הוא צר את צורת הולדות כפני הנואפים, ומתוך הכרת פני הבנים ניתן לדעת את חטאי אבותם. על כל פנים מוכרח שרק על ידי ראיית פדחת ופרצוף עם החותם ניתן להכיר את האדם, כדעת ריש לקיש, ושלא כדברי רבי יוחנן שניתן להכיר את הולד על פי הפדחת לבד. דוחה הגמרא ואומרת, אמנם די בפדחת ללא החותם כדי להכיר את האדם, ולכן לגבי בכור, די בהוצאת הפדחת כדי שיתקיים דין יקיר, כמו שאומר רבי יוחנן. אבל שייני עדות אישה, שונה הדבר בעדות שבאה להתיר איש את איש, דהחמירו ברבנן שיחמירו בחכמים שלא תחשב הכרה עד שיראו העדים את כל פניו של הבעל, וכמבואר בברייתא. תמה הגמרא על הדחייה הזו, ומי יחמירו? האם יחמירו חכמים בעדות אישה? והרי אדרה בתנן, שנינו במסכת יבמות דף קוף רב ב' עמוד א', הוחזקו להיות מסיעים, קיבלו חכמים שניתן להתיר אישה על פי עדות שמת בעלה, אפילו כשהעדות נשמעה רק על ידי עד מפי עד, ואפילו כששמעו את העדות מפי אישה, ואפילו ששמעו את העדות מפי עבד, או מפי שפחה, הרי שהקלו בעדות הזו, מה שלא הקלו בשאר עדויות. מתרצת הגמרא כי אקילו רבנן בסופה, אבל בתחילתה לא אקילו רבנן. מה שהקלו חכמים בעדות הזו, היינו לאחר שהתברר לדיינים שראיית העדות הייתה כעוגן, שאז הקלו להאמין אפילו למי שאינו נאמן בדרך כלל. אבל בתחילתה דיינו בראיית העדות עצמה, לא הקלו חכמים, אלא אדרבה, החמירו בה שלא לסמוך על עדות שאינה ברורה כל צורכה, כי ודאי צריך שתהיה עדות על ראייה ברורה שבעלה מת. והיא באה את תימה, ואם תרצה תוכל ליישב זאת כך, יקיר לחוד והכרת פנים לחוד. לגבי העדות, להתיר אישה, כיוון שצריך בה הכרת פנים, כמו שדרשו מהפסוק, הכרת פניהם ענתה בם, צריך שיראה העד את פני הבעל המת עם החותם. אבל לגבי בכור שלא נאמר בו אלא יקיר בלבד, די שתייצא הפדחת בלי החותם כדי שיתקיים הדין הזה. והשף שמייטטה, הלא הוא בעל קצות החושן ואבני מילואים, הגאון רבריאלי בכהן הלר, תמע ממה נפשך? אם הולד ניכר על ידי הפדחת בלבד בלא ראיית הפנים, אם כן למה אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם? והרי כיוון שיצא הפדחת כבר נודע מי הוא, ולא גרם מעידות על פי סימן, ולמה יצריך התנה גם הכר פנים? ואם אינו ניכר על ידי הפדחת, למה נחשב כהכר לעניין נחלה? הרי כיוון שנאמר בו יקיר, ובלא יציאת הפדחת אין לעדים תביעת עין בו, איך נחשב הדבר כהכרה? הוא מביא את תשובת בעלי התוספות יום טוב, שלפי תירוץ זה הגמרא סוברת שלא יקלו רבנן באישת איש, אלא צריך שיקירו את הבעל המת בהכרה גמורה. וסתם הכרה היא רק כשרואה את הפנים. כאמור, הכרת פניהם ענתה בם. וזוהי הכרה סתם שמועילה גם להתיר אישת איש, אבל לגבי לידה, נאמר יקיר, ולא הוזכר שהכוונה להכרת פנים. הנה מוכח שאין צורך אלא בריאת פדחת בלבד. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים לגבי ירושת בן בכור של גר שכבר היו לו בנים בגאויותו. איתמר נאמר בבית המדרש, אדם שהיו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר, והוליד בגאירותו בנים נוספים, הבנים שהיו לו בגאויותו ודאי אינם יורשים אותו כלל. כפי שנלמד בגמרא בהמשך, יש מחלוקת לגבי הבנים שנולדו לו לאחר שהתגייר. רבי יוחנן אומר, אין לו בכור לנחלה ואין אחד מבניו יורש פי שניים. רבי שמעון בן לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה, והבן שנולד ראשון לאחר שהתגייר, נחשב בכור אף שכבר נולד לאביו בן ביותו גוי. ומבאר את הגמרא את טעם מחלוקתם. רבי יוחנן אומר, אין לו בכור לנחלה ותהמו הוא משום דעה אבלי, שכבר היה לו בגויותו בן שנחשב ראשית עונו, ראשית כוחו, דהיינו בנו הראשון. ונמצא שהבן הנולד לו ראשון אחר גאירותו, אינו ראשית עונו ואינו יורש פי שניים. רבי שמעון בן לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה. כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והרי הוא כאדם שמעולם לא היו לו בנים. ובנו הנולד לו ראשון לאחר גאירותו, נחשב כראשית עונו. וערת הגמרא שרבי יוחנן וריש לקיש כבר נחלקו בסברות אילו במקום אחר. אומרת הגמרא, ואזדו לטעמיו, ובמחלוקת זו הלכו רבי יוחנן וריש לקיש בשיטתם לגבי נידון אחר. דאיתמר, נשנתה מחלוקת זו בבית המדרש, והדברים מופיעים במסכת יבמות דף סמך בית עמוד א'. היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר, רבי יוחנן אמר קיים בבנים אילו מצוות פריה ורביה, ורבי שמעון בן לקיש אמר כיוון שבנים אילו נולדו לו קודם שנתגייר, הרי אינם מתייחסים אילה, ונמצא שלא קיים בבנים אילו מצוות פריה ורביה וחייב לעסוק בה לאחר שהתגייר. מה המחלוקת ביניהם? מבארת הגמרא, רבי יוחנן אמר שאף בבנים שהיו לו בגויותו קיים מצוות פריה ורביה, כיוון שמתקיים הציווי האמור בפסוק בספר ישעיה פרק ממהי פסוק חי, לא תוהו וראה לשבת יצרה. דהיינו שלא ברא הקדוש ברוך הוא את הארץ כדי שתעמוד שוממה וריקה, אלא כדי שתהיה מיושבת בבני אדם. וסברת הגמרא מבוארת במסכת יבמות שכיוון שמתקיימת שבת כלשהי, אין מקפידים על כך שלא מתקיימת פריה ורביה כתיקונה. וכיוון שהיו לו בנים בגויותו, הרי קיים את חיובו כי הארץ מיושבת על ידו. ודעת הרמב״ם הלכות אישות פרק תדבב על החבב, שנפטר מפריה ורביה קרה כאשר התגייר הוא ובניו אמו. אבל אם התגייר רק הוא ובניו נשארו גויים, לא נפטר מפריה ורביה. ומסביר המגיד משנה שגם לדעת רבי יוחנן לא יוצאים ידי חובת המצווה בבנים גויים, ולכן רק מחמת שהתגיירו בניו, פותרים אותו מן המצווה הזו. אבל אם לא התגיירו, הרי הוא מחויב לשא אישה ישראלית שיהיו לו בנים ישראלים. ורבי שמעון בן לקיש אמר לא קיים בבנים אלו מצוות פריה ורביה, כיוון שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ודין הגר הוא כאדם שמעולם לא היו לו בנים ומוטלת עליו עכשיו מצוות פריה ורביה. ותוספות במסכת יבמות בדף סמך בית עמוד א', דיבור המתחיל רבי יוחנן כותבים, שרבי יוחנן לא חולק על עיקר כלל זה שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אלא סבר רבי יוחנן שכיוון שקיים בגויותו פריה ורביה, שהרי זרוע היה מיוחס אחריו באותה שעה, קיום זה פותרו גם אחר שהתגייר. ועכשיו מבאר את הגמרא מדוע הוצרכו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בפירוש בשני המקומות, וצריכה. אומרת הגמרא, הוצרכו רבי יוחנן וריש לקיש להשמיענו מחלוקתם בשני דינים אלו, למה? דעית מרבה עקה, מה הייתה? כיוון שהיא מחלוקתם הייתה נאמרת. רק בנידון הראשון לגבי גר שהיה לו בן בגויותו, האם הבן הראשון שנולד לו לאחר גאירותו נחשב בכור לנחלה? היה מקום לומר שרק רק בנידון הזה כאמר רבי שמעון בן לקיש, שהבן הנולד לו ראשון בגאירותו הוא הבכור לנחלה. משום דבנים שהיו לו בהיותו עובד כוכבים, לאו בני נחלה נינו, אינם יורשים אותו כלל לאחר שנתגייר. כמבואר במסכת קידושין דף י"ז עמוד ב', שעובד כוכבים אינו יורש את אביו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. ולאל בדף מבב עמוד א' כתב רש"י, שהטעם הוא משום שהתורה הפקירה את זרו של הגוי, שנאמר זרמת סוסים זרמתם ואין בניו מתייחסים אחריו. או משום דעתו של התוספות, שהטעם הוא משום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אבל בעיה בנידון הזה לגבי קיום מצוות פרו ורבו, אי מה ייתכן לומר שריש לקיש מודל לרבי יוחנן, שגר פטור מפריה ורביה מאחר ונולדו לו בנים בגיותו, ביותו גוי, שהרי כל מצוותו היא רק משום הכתוב, דלא תוהו ברעה לשבת יצרה, והווה הרי גם על ידי לידת בניו בגויותו עבד לישבת, קיים את מצוות יישוב העולם. לכן צריך ריש לקיש לומר גם שם שהוא לא מודה לרב יוחנן, וגר חייו בפריה ורבייה גם אם נולדו לו בנים ביותו עובד כוכבים. ממשיכה הגמרא ומבארת, והיא התמרבהה, ואילו נאמרה מחלוקתם של רב יוחנן וריש לקיש רק לגבי פריה ורבייה, היה מקום לומר רק בהה, רק בנידון הזה, כאמר רב יוחנן, שבניו בגויותו פותרים אותו מפריה ורבייה לאחר שנתגייר. ואף שהוא כקטן שנולד, אבל כיוון שקיים את הציווי של לשבת יצרה, אז ממילא הוא פטור מפריה ורבייה ביותו גר. אבל בהב, לגבי הנידון של בחור לנחלה, הימה שמה נאמר, מודה לרבי שמעון בן לקיש, רבי יוחנן מודה לריש לקיש, שהבן הנולד לו ראשון בגירותו, הוא הבחור לנחלה, למרות שהיו לו בנים בגויותו, כיוון שגר שהתגייר כקטן שנולד, וכיוון שבכל אחד משני הדינים הללו יש סברה לכאן ולכאן, לכן צריכה, וצריכו רבי יוחנן וריש לקיש להשמיע דעתם בשני נידונים אלו. ואילו במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד א', אומרת הגמרא את הצריכותה באופן אחר. שאם היו נחלקים רק לעניין חיוב מצוות פריה ורבייה, היינו אומרים שטעמו של רבי יוחנן שאינו צריך ללדת בנים לאחר שהתגייר, זה כיוון שאף גויים בני פריה ורבייה נינו. אבל לגבי נחלה שאינה גויים בני נחלה, שמה הוא מודה לריש לקיש שקטן שנולד הוא נחשב, והבן הראשון שנולד לו לאחר שהתגייר נחשב בחור לנחלה. לכן צריך לומר שרבי יוחנן חולק גם לעניין נחלה. רש"י מפרש שגויים מבני פריה ורבייה, כיוון שנאמר ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו. משמע שדעת רש"י שבני נוח נצטוו על פריה ורבייה. ואילו תוספות שם וכאן בדיבור המתחיל והא, סוברים שבני נוח אינם מצווים בפריה ורבייה. ואין כוונת הגמרא שם במסכת יבמות לחיוב פרו ורבו, אלא שבניהם נקראים על שמם. חוזרים אל הגמרא שמקשה ממשנתנו על דברי רבי יוחנן לגבי בחור לנחלה. תנן שנינו במשנה לאל בדף מבב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השמיני של מסכת בכורות, מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, או שנשא אישה שכבר ילדה בעודה שפחה ונשתחררה, או שילדה בעודה עובדת כוכבים ונתגיירה, ומי שבעתה לישראל אחרי שהתגיירה ונכנסה להיות בכלל עם ישראל, ילדה בן לבעלה ישראל, ולדה נולד ראשון ובחור לנחלה לירש פי שניים, כיוון שהוא ראשית עונו של בעלה, ואינו בחור לכהן להתחייב בפדיון הבן, כיוון שהאם כבר ילדה. בקשה הגמרא, ממה נפשך? ילדה ממן, ממי התעברה לאחר שחרורה או גירותה? היא לימה מישראל, אם נאמר שהיא התעברה מישראל שלא היו לו בנים, מה עירייה גיורת ושפחה, מדוע נקת התנה דווקא אופן של לידתה הקודמת הייתה, בעודה שפחה או גויה שמשמע, שרק לכן הבן הנולד לה ובחור לנחלה? הרי אפילו אם נשא בת ישראל שכבר ילדה ביותה ישראלית, נמי, גם יהיה דינו כך, שהוא בחור לנחלה משום שהוא בחור לאביו, ואף שאינו בחור לאמו. אל עליו בוודאי כוונת המשנה להוסיף שהוא הדין עם ילדה מגר שהיו לו בעצמו בנים בעודו גוי או עבד ונתגייר יחד עם אשתו. ועל אופן זה קטני, ועל אופן זה נאמר במשנה שאם אחר שנתגיירו ילדה לו אשתו בן נוסף, הרי הוא בחור לנחלה, והיינו משום שגר שהתגייר כקטן שנולד, הנה מוכח לכאורה כריש לקיש ולא כדברי רבי יוחנן. ותרץ את הגמרא, לא, אין הכרח לפרש שהמשנה עוסקת באופן שהתגייר בעלה של האישה אימה, ולומר שאף שהיו לו בנים בגויותו, מכל מקום בנו הראשון שנולד אחר הגירות הוא בחור לנחלה. אלא לעולם מדובר באופן שילדה בגירותה מישראל שלא היו לו בנים. ובאמת אין כל חידוש בכך שהוא בחור לנחלה, שהרי אף אם הייתה יולדת בנים מבעל אחר בהודעה ישראלית, היה בנו הראשון של בעל זה בחור לנחלה. הטעם שכתבה זאת המשנה הוא, משום שהדין של ואינו בחור לכהן יצטריך אליי. וצריכה המשנה להשמיענו שכיוון שנולדו לבנים בגויותה או בשפחותה, אין הבן הראשון שנולד לה לאחר הגירות חייב בפדיון הבן. ולהפוקי, ולהוציא ולמעט מדבריו של רבי יוסי הגלילי, דאמר בהמשך המשנה שפתחה את הפרק, שאישה שילדה בגויותה והתגיירה, בנה הראשון לאחר הגירות נחשב בחור בן לנחלה ובן לכהן. גם חייב בפדיון הבן, שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל. ודרשו שלעולם הולד העתיד להיוולד דינו כפטר רחם והוא בחור לכהן, עד שיוולדו לו בנים שיפטרו רחם מישראל. וכיוון שהבנים שנולדו בגויותה או בשפחותה לא היו פטר רחם בישראל, הבן הראשון שנולד בגירותה חייב בפדיון הבן. כמה שמלן דלו, השמיענו התנה שלא כדבריו של רבי יוסי הגלילי, אלא אין הבן הראשון חייב בפדיון הבן, כיוון שכבר היו לבנים לפניו, למרות שהבנים הללו נולדו בגויותה או בשפחותה. ויהיה הגמרא ראיה מברייתא לדברי ריש לקיש, שבנו של גר נחשב בחור לנחלה. תשמע בו ושמע ראיה לדברי ריש לקיש ממה ששנינו בברייתא, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. יש לו בחור לנחלה. בנו הראשון שלאחר גירותו יורש פי שניים. הנה מוכח מן הברייתא, שגר נחשב לעניין זה כקטן שנולד, ובנו הראשון בגירותו נחשב בחור לנחלה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר אבינה והתאימה, ויש אומרים שאמר זאת רווחה, הברייתא הזו ודאי בשיטת רבי יוסי הגלילי הוא, דאמר, שאמר במשנתנו שיש לדרוש מהפסוק פטר רחם בישראל, שלעולם הולד העתיד להיוולד דינו כפטר רחם, והוא בכור לכהן. דהיינו שהוא חייב בפדיון הבן, עד שיוולדו לו בנים שיפטרו רחם מישראל, ולכן הבן הראשון שנולד לאישה לאחר שהתגיירה, חייב בפדיון הבן. ויהיה לפי ומינה, דידה, ולמד רבי יוסי הגלילי דין בכור של האב מדין בכור של האם. וכשם שלגבי פדיון הבן שהוא תלוי באם, בנה הראשון בגירותה נחשב כפטר רחם, כך לגבי ירושת האב, בנו הראשון שנולד בגירותו נחשב כראשית עונו לירש חלק כפול בנחלת האב. במשנה לעיל, בדף ג' עמוד ב' התבאר שכהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן. והדין הזה נלמד שם מקל וחומר, שהרי כשהיו ישראל במדבר, נלקחו הלוויים לעבודת המשכן תחת הבכורות. כנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. אז אם פטרו הלוויים את בכורי ישראל מליתן חמישה סלעים, שהרי אותם בכורות שלא היו לוויים כנגדם, וצריכו כן לתת חמישה סלעים. אז כל שכן שהם עצמם, הלוויים עצמם, פטורים. וגם הכהנים הם בכלל הלוויים. כך כאמור למדנו לעיל בדף ג' עמוד ב' ודף ד' עמוד א'. דנה כעת הגמרא, בדין לוויה או כהנת שילדה, אם בנה הבכור חייב בפדיון הבן. אמר רב עדא בר אהבה, לוויה שילדה בן בכור, בנה פטור מחיוב נתינת חמש סלעים לכהן לפדיון הבן. בררת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. דיעה בר מימן, ממי התעברה הלוויה הזו שאנחנו אומרים שבנה פטור מפדיון הבן? אילי מה דיעה בר מכהן, אם תאמר שהתעברה מכהן, ומלוי או מלוי, אם כן קשה. מה איריה מדוע נקת רב עדא בר אהבה דווקא לוויה, ואפילו ישראלית נעמי, גם בת ישראל, שהתחתנה עם כהן או לוי, והתעברה מכהן או לוי, בנה פטור מפדיון הבן? שהרי כהנים ולוויים פטורים ממצוות פדיון הבן? אלא בוודאי מדובר באופן דיעה בר מישראל, שהלוויה הזו התעברה מישראל, היא אשתו של ישראל. ואם כן קשה, שהרי לשון שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב. כך נאמר בפסוק, בספר במדבר פרק א' פסוק ב', משמע, שאין הבן מתייחס אחר אמו אלא אחר אביו. וכיוון שהוא ישראל אביו, הבן הזה צריך להיות חייב בפדיון הבן. וערת הגמרא מרב פאפה, דברי רב עדא בר אהבה, עוסקים בבת לוי דיעה בר מעובד כוכבים. שהתעברה מעובד כוכבים שבנה אינו מתייחס אחר אביו, שהרי עובד כוכבים הבא על בת ישראל, אבלד ישראל. וכיוון שאין לו ייחוס מאביו, הרי הוא מתייחס לאמו שהיא לוויה ונפטר מפדיון הבן. ממשיך רב פאפה ואומר, ולא תימה ואל תאמר שדין זה הוא רק הליבה, רק לשיטתו דמאן דאמר, במסכת יבמות דף מ"ה עמוד א', הן מזהמין את הוולד, כלומר שגוי הבא על בת ישראל, אבלד כשר ואינו נחשב מזוהם ומלוכלך בממזרות, כי הוא מתייחס רק לאמו, שלדבריו ודאי שדין אבלד כלוי ולכן הוא פטור מפדיון הבן. אלא הדין הזה הוא, אפילו למאן דאמר, מזהמין את הוולד. ולד הנולד מגוי וישראלית, הוא מזוהם בממזרות, כיוון שהולכים גם אחר אביו הגוי. מכל מקום, כשבא הגוי הלוויה, בן הנולד לה, לוי פסול מקרי. נקרא לוי פסול שהרי הוא ממזר, ומכל מקום, כיוון שסוף סוף הוא לוי, פטור מפדיון. ויהיה הגמרא פירוש אחר בדברי רב עדא בר אהבה. מר בריידר רב יוסף אמר משמי דרבה, אמר משמו של רבה, לעולם באמת רב עדא בר אהבה דיבר על בת לוי דיעה בר מישראל. שהתעברה מישראל, ובאופן זה אמר שבנה פטור מפדיון הבן. ומה שמצינו במניין בני ישראל, שאמר הכתוב למשפחותם לבית אבותם, ומה שמה מזה שהולכים אחר האב, זה דווקא לגבי דינים התלויים ביחוס הבן הנמשך אחרי אביו. ושייני אתם, אבל שונה הדבר שם לגבי פדיון הבן, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, הרי שרק בפטר רחם תל הרחמנה. הקדוש ברוך הוא תלה את החיוב בבכור באמו. ולכן עניין פדיון הבן אין הולכים רק אחר ייחוס האב, אלא גם אם האם לוויה בנה פטור מפדיון הבן. מקשה הגמרא על רב פאפה ממשנתנו. תנן שנינו במשנה ליל בדף מבב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת בכורות. מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, הבן הראשון שיוולד לו מן האישה הזו הרי הוא בכור לכהן וחייב בפדיון הבן. כי לעניין חיוב פדיון הבן לכהן חייבה התורה כל בכור שהוא פטר רחם לאמו. אבל הוא לא בחור לגבי ירושת פי שניים בנכסי האב, כי לעניין נחלת האב נאמר אישית עונו, ולאב הזה כבר נולדו לו בנים מאישה אחרת. וכן אם נשא אישה בגויותו, ונתגיירה כשהיא מעוברת, ורשי במשנה מפרש, שמדובר שהתגיירה כשהיא מעוברת ובעלה אימה וילדה, אז אותו ולד בחור לכהן, כי פטר רחם הוא בישראל, והיינו שדינו כבחור לכהן, אפילו לדעת רבי יוסי הגלילי, כי לא ילדה לו קודם, בן אחר. או שהייתה שפחה ונשתחררה כשהיא מעוברת וילדה, אותו ולד נחשב בחור לגבי חיוב פדיון הבן, כי הוא פטר רחם בישראל, שהרי נולד ראשון לאימו, ולידתו הייתה כשהוא כבר ישראל. אבל אינו נחשב בחור לגבי ירושת פי שניים בנכסי אביו, כי גר ועבד אינם מתייחסים אחר אביהם ואין להם חלק בירושתם. וכותבים רבנו גרשום והתוספות שהבן חייב לבדות את עצמו, משום שאם אביו גוי, הרי אינו חייב במצוות בדיעה, וגם אם הוא ישראל, הרי בנו זה אינו מתייחס אחריו. וכן הדין באישה שבנה חייב בפדיון הבן והתערב עם ולד אחר הפטור מבכורה, כגון שילדה, היא וכהנת יחדיו, הישראלית והכהנת ילדו ביחד, בן הכהנת פטור מפדיון, רק לא יודעים מי הבן שלה ומי הבן של הכהנת. או היא ולוויה, הישראלית ולוויה ילדו ביחד, וגם בנה של הלוויה פטור מפדיון הבן, ולא ידוע מי הבן שלה, של הישראלית, ומי הבן של הלוויה. או היא אישה שעדיין לא ילדה, ואישה שכבר ילדה, שכבר בנה אינו בחור, אף שלא ידוע מי בן הולדות בחור החייב בפדיון, ומי מהם פטור מפדיון, מכל מקום אותו אב שאשתו ילדה בן החייב בפדיון, חייב לבדותו, שהרי עצם לידת הבחור מחייבת אותו בפדיון, גם אם אינו יודע מי הוא בנו. אבל אף אחד מהם לא נוטל ירושה בנחלת אביו, כי בני כל אב דוחים אותו לירש בנכסי האחר. וכן מי שלא שעתה אחרי שמת בעלה או גרשה שלושה חודשים הנדרשים כדי להבחין מאיזה בעל התעברה, וניסית, למרות שלא עברו שלושה חודשים ממות או גירושי בעלה, התחתנה עם מישהו אחר וילדה, ואין ידוע אם הוולד הזה הוא בן תשעה חודשים להריונה מהבעל הראשון, או אם הוא בן שבעה חודשים להריונה מהבעל האחרון, הוולד הזה הוא בכור לכהן וחייב בפדיון הבן ואינו בכור לנחלה, אינו יורש פי שניים בנכסי האב, כי אינו ידוע איזה מהם הוא יורש, ובנף של כל אחד מהם דוחים אותו ואומרים לו, אינך מיורשי אבינו, אלא של הבעל האחר. כך למדנו במשנה שפתחה את הפרק. מדייקת הגמרא מכלל, משמע מהמשנה, שבמקרה של היא הישראלית וכהנת ילדו יחדיו והתערבבו העוברים, או היא ולוויה בנם אינו בכור לכהן, משום דכהונה, דהיינו בת כהן ולוויה, פטורים ממצוות פדיון הבן. ויש לברר באיזה אופן עוסקת הברייתא, דיה בר ממן, ממי התעברה הכהנת או הלוויה הזו? הילי מה דיה בר מכהן ולוי, אם תאמר שמדובר שהיא התעברה מכהן או לוי, יחי אם כך יהיה קשה, מה העירי על המנוקת התנה דווקא אופן שהוולד נולד מכהנת ולוויה? הרי אפילו אם הוא נולד מבת ישראל, נמי, גם כן הוא פטור מפדיון הבן, שהרי כהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן. אלא בהכרח מדובר באופן דיה בר מעובד כוכבים. מדובר שהכהנת או הלוויה הזו התעברה מעובד כוכבים והוולדות פטורים מפדיון, משום שהולכים אחר אימם. אבל אם כן יהיה קשה, שהרי רק בלוויה אפשר לפרש שאם התעברה מעובד כוכבים בנה פטור מפדיון. אבל כהנת שזינתה והתעברה מעובד כוכבים, וכי פטורה היא? ואמר אף פאפה, והרי אמר אף פאפה בדיקלן רבא, רבא ניסה ובחן את סברתנו, ושאל אותנו כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו, מה דין בנה, האם הוא חייב בפדיון הבן או לא, ואמין עלי, והשבתי לו בלשון שאלה, לאו היינו דרבדה ברעבה, האם הנידון הזה לא שווה לדבריו של רבדה ברעבה שאמר, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים, ומדובר בבת לוי שהתעברה מעובד כוכבים, כמו שפירש רב פאפה בעצמו לאל, וכשם שבן לוויה פטור כיוון שהולכים אחר אמו, כך בן כהנת פטור כיוון שהולכים אחר אמו. כך אומר רב פאפה, הישבתי לרבא, ואמר לי רבא אחי אשתה, וכך נראה בעיניך לדמות? שיש לדמות את דין הכהנת לדין לוויה? הרי בישלמה הדין הזה מובן רק לגבי לוויה שהתעברה מעובד כוכבים, כי גם אחרי שזינתה בקדושתה קיימה, היא עומדת בקדושתה, ומוכיחה הגמרא שלוויה שהתעברה מגוי עומדת בקדושתה, דתניה, שנינו בברייתא במסכת יבמות דף צדי א' עמוד א', לוויה שנשבת בין הגויים ומסתבר שנבעלה לגוי, או שנבעלה בעילת זנות לאדם שאסור לה מן התורה, נותנים לה מן המעשר, מן המעשר הראשון הניתן ללוויים, ואוכלת, מוכח, שהלוויה הזו לא נפסלה מקדושת לוויה, ולכן גם הבן שנולד ממנה פטור מפדיון הבן. אלא כהנת, אבל לגבי כהנת, אי אפשר לומר כן. שהרי כיוון די בעילה, שאם בעל אותה אדם האסור לה, אביה זרה, היא נחשבת זרה, כי ביית איסור פוסלתה לכהונה, ואף אם תנסה לכהן, פסולה מלאכול תרומה. ואם כן, גם בנה הנולד לה מעובד כוכבים, אינו כהן ואינו נפטר מפדיון הבן. מסיימת הגמרא את הקושייה ומבארת מדוע היא קשה רק לדברי רב פאפה. הניחה למר ברי דרב יוסף משמי דרבה. דברי רבה דבר רבה שאמר שלוויה פטורה מפדיון הבן מובנים, לפי ביאור מר ברי דרב יוסף בשמו של רבה דאמר, שכוונת רבה דבר רבה לפטור בת לוי מפדיון הבן, גם באופן דיאבר מישראל, גם באופן שבת לוי הזו התאברה מישראל, כי הוא מוקילה, הוא יכול להעמיד את מה ששנינו במשנה, אי וכהנת או אי ולוויה פטורים מפדיון הבן, דהיינו כשלוויה ילדה באותו חדר יחד עם ישראלית והתערבבו העוברים ולא ידוע מי הבן שלה, פטור הבן הזה מפדיון הבן, כי מדובר שהלוויה הזו בדיאבר מישראל, באופן שהכהנת או הלוויה התאברו מישראל, ולכן לא נפגמה הכהנת או הלוויה מקדושתה. והלוויה הזו פותרת את בנה מפדיון הבן, אלא לפי ביור רב פאפה שכוונת רב עדה ברבה לפתור בת לוי מפדיון הבן, זה רק באופן שהתאברה מעובד כוכבים, אם כן יהיה קשה במה היא מוקילה, באיזה אופן יעמיד את מה ששנינו במשנה שהיא וכהנת או היא ולוויה פטורים מפדיון הבן. ותרץ את הגמרא לעולם באמת מה ששנינו במשנה שכהנת או לוויה שילדו פטורות מפדיון הבן, לא מדובר בבת כהן או בת לוי, אלא מדובר באישה דיאבר שהתאברה מכהן והיא בת ישראל. ומה עיקר היא לכהנת? למה קראה המשנה לאישה הזו כהנת? משום דבנה כהן. הבן הנולד לה מתייחס אחר אביו, ואביו כהן. והילד כהן. אבל באמת יאמר לך רב פאפה שבת כהן ובת לוי אינן פוטרות את בניהם אם ילדו לישראל, עם האבא ישראל, כיוון שאז הבן מתייחס אחר האב, והאב ישראל. אלא רק אם ילדו לעובד כוכבים שהבן אינו מתייחס אחרי אביו ולאחר אמו, אז כיוון שהאימא לוויה, גם הבן פטור מפדיון הבן. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אישה שילדה כבר בגויותה ונתגיירה וילדה, האם בנה בכור לכהן? שאלה שנייה, בנתגיירה מעוברת, מדוע בנה אינו בכור לנחלה? שאלה שלישית, מאיפה למד שמואל שאין הראש לבדו פותר בנפלים? שאלה רביעית, מה התכוון ריש לקיש לרבות באומרו שיציאת הפדחת פותרת בכל מקום? שאלה חמישית, האם יציאת הפדחת פותרת גם לעניין נחלה? והשאלה השישית והאחרונה על דף מ"ו, מניין נלמד שאין מעידים לאישה אלא על פרצוף פנים ופדחת עם החותם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, כוח באייר, כ"ח באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ו במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ"ט באייר תשע"ט, ערב ראש חודש סיוון. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף מ"ז במסכת בכורות, מרחק שבועיים ימים ו-14 דפים מסיום מסכת בכורות כולה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.